שלום וברכה. בפעם שעברה עסקנו בסיומו של פרק י"ח, ברגע שבו כל עם ישראל מכריז, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, מה שהיה נראה כסיומו של מסע ארוך של 3 שנים שבהם היה רעב בארץ, עצירת גשמים, הנה אליהו הצליח להחזיר את כל העם בתשובה ולגרום להם להפסיק לפסוח על 2 הסעיפים, כמו שהוא הגדיר את זה בתחילת המעמד בהר הכרמל. והנה בפרק י"ט, שאותו נלמד היום, אנחנו פתאום רואים שינוי מן הקצה אל הקצה בכל התחושה. הפרק פותח, כפי שכבר הזכרנו, בכך שאחאב חוזר הביתה ומספר לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. ואז איזבל, שלא מתרשמת בכלל מכל מה שעשה אליהו, מכל מהסיפור, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו למור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. והתגובה של אליהו לאיום הזה של איזבל מפתיעה מאוד. ויר, ויקום, וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר, רב אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. למה אליהו בורח אל המדבר, מדבר סיני, ומבקש את נפשו למות? קשה לומר שזה בגלל שהוא פחד מהאיום של איזבל, משתי סיבות. א', כי אם איזבל איימה עליו שהיא תהרוג אותו, אז למה צריך אליהו ללכת למדבר ולבקש מהשם למות, לשבת תחת רותם אחד ולמעשה בעצם להביא עליו את מותו ברעב ובצמה, שיחכה פשוט לאיזבל שתעשה את זה בצורה יותר יעילה. שנית, כשאדם אומר לאדם אחר, תיזהר מני אני אהרוג אותך, הוא לא באמת מתכוון שהוא יהרוג אותו. הוא מתכוון לאיים עליו. אם הוא באמת היה רוצה להרוג אותו, הוא לא היה מאיים. כך שברור שאיזבל לא באמת התכוונה עכשיו להרוג את אליהו. הרי גם את נבות, שאנחנו נלמד עליו בעזרת השם בהמשך, אי אפשר היה סתם ככה להוציא להורג, ואיזבל הייתה צריכה לביים משפט שקר כדי לגזור עליו גזר דין מוות. כך שזה לא נראה שבאמת איזבל הייתה יכולה להגשים את האיום שלה, וגם לא ברור אם אליהו כל כך הוטרד מהאיום הזה. לכן חוזרת שאלתנו למקומה, מדוע הולך אליהו אל המדבר ושואל את נפשו למות עם ההכרזה, לא טוב אנוכי מאבותיי. מסתבר שאליהו ציפה למשהו אחר לחלוטין בעקבות המעמד בהר הכרמל. אחרי שכל עם ישראל ובתוכם אחאב הכריזו השם האלוקים, ואחרי שאליהו רץ לפני מרכבתו של אחאב, כפי שראינו בסוף הפרק הקודם, ובכך חלק לו כבוד על התפנית שהוא עשה, ציפה אליהו שבכך יסתיים הסיפור של השפעתה של איזבל על דרכו של אחאב, וממילא על עם ישראל כולו בכל הקשור לעבודת הבעלים. והנה יום אחרי האירוע הגדול בכרמל מתברר שבעצם שום דבר משמעותי לא השתנה. עדיין איזבל נמצאת שם ושולטת, עדיין היא מכתיבה לאחאב מה לעשות, עדיין היא הדמות הדומיננטית, ומן הסתם מניח אליהו שכל התהליך שהוא עשה וכל התוצאות שהוא סבר שהוא הגיע אליהם, הכל ירד לטמיון. איזבל נשארה אותה איזבל, הבעל אותו הבעל, הים אותו ים, וכל העמל שלו היה לשווא. הוא חשב שעל ידי התהליך, ובעיקר על ידי המעמד בהר הכרמל, שעם ישראל הכריז השם אלוקים, זהו, בכך פתרנו את הבעיה. מסתבר שלא, שעוד ארוכה הדרך, ועל כן, כאשר הוא שואל את נפשו למות, זה איזושהי תחושה של ייאוש. 3 שנים הלכו לשווא, כאילו לא היה שום דבר. ועל כן, כאשר הוא מכריז, כך נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי, זה בעצם תוצאה, חשבתי שאני טוב מאבותיי, חשבתי שאני אצליח לתקן את עם ישראל, מתברר שזה לא קרה, מתברר שאיזבל ממשיכה לשלוט, וזה מביא את אליהו לתחושה עמוקה של ייאוש. וכאן השאלה הממילא מתבקשת היא, האם הקדוש ברוך הוא יניח לאליהו עם הייאוש הזה? האם הייאוש הזה יתקבל כפי שאליהו מתפלל? או שאין ייאוש בעולם כלל? והמסר לאליהו הוא שיש לו עוד מה לעשות, והוא לא צריך לפנות כל כך מהר את הדרך. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול. בא המלאך, הוא מאיר את אליהו ואומר לו, קום אכול. אליהו, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, לא ממהר לקבל את המסר מזה שמלאך בא ואומר לו, קום אכול. ויבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויוכל וישת וישוב וישכב. כן? כמו אצל העורבים בנחל קרית שראינו בתחילת הדרך בפרק י"ז, שמביאים לו לחם ובשר ויש לו מים, גם עכשיו עוגת רצפים וצפחת מים, כמו האישה האלמנה, שבעצם בדרך ניסית, פעם שלישית כבר בדרך ניסית, אליהו מקבל אוכל. אבל התגובה של אליהו כאן באמת אירונית, מתוארת באופן אירוני. ויוכל וישת, וישוב וישכב. כאילו כל המטרת הנס הזה שקרה עכשיו, ההתגלות האלוקית באמצע המדבר, עוגת רצפים וצפחת מים, לא נועדה אלא כדי שהוא קצת יאכל משהו ויחזור לישון. והמלאך לא מוותר לאליהו, ולא מוכן גם עם הייאוש המופגן בפעם השנייה על ידי אליהו. וישוב מלאך אדוני שנית, ויגע בו ויאמר, קום אכול כי רב ממך הדרך. אם קודם הוא אמר לו קום אכול, והמלאך ציפה שזה יספיק, עכשיו כאשר הוא רואה שאליהו לא מבין, או באופן מדויק יותר מסרב להבין, שהוא לא הוקם על ידי מלאך סתם בשביל לתת לו משהו לאכול, אלא בשביל לסמן לו מטרה, עכשיו המלאך אומר את זה במפורש. קום אכול כי רב ממך הדרך. יש לך דרך ארוכה לעשות, גיאוגרפית ורוחנית גם יחד. אז עכשיו באמת אליהו כבר לא נותרה לו ברירה, ויקום ויוכל וישתה, ובמקום בפעם הקודמת שנאמר וישו וישכב, עכשיו וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. וכאשר מגיע אליהו להר האלוהים, הוא מגיע אל המערה, ושוב, וילן שם. פעם נוספת הוא הולך לישון. אבל הקדוש ברוך הוא לא הביא אותו למסע של 40 יום ו-40 לילה, כדי שהוא ילך לישון במקום היעד. והנה דבר אדוני אליו ויאמר לו, מה לחפו אליהו? שאלה הזאת היא שאלה כמובן מתמיהה. מה לחפו אליהו? הקדוש ברוך הוא הביא אותו לשם, הוא לא הגיע לשם בעצמו. והנה, כאשר אליהו נשאל מה לחפו אליהו, הוא אומר, קנו קינתי, ויאמר, קנו קינתי לאדוני אלוהי צבאות, כי יעזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. אליהו עונה תשובה שאיננה ממין השאלה. מה לחפו אליהו איננה שאלה שמטרתה לומר איך הגעת לפה. אלא זאת הערה, זאת ביקורת. מה לחפו אליהו? אתה לא אמור להיות פה. מה לחפו אליהו פירושו של דבר, נביא לא צריך להיות במדבר, נביא צריך להיות במקום ישוב, במקום בני אדם, על מנת להשפיע על העם, לקרב אותו לעבודת השם, ולא לברוח, ולא לשאול את נפשו למות. אבל אליהו לא מבין את הגערה הזאת, ועל כן הוא מצדיק את מה שהוא עושה. והוא אומר, הגעתי לפה, שוב, במובן הרחב, למדבר, בגלל שאני התייאשתי מעם ישראל. עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחת. עכשיו, התשובה הזאת של אליהו היא בעייתית מכמה כיוונים. קודם כל, ובראש ובראשונה, מעצם העובדה שעומד נביא ומלמד קטגוריה על עם ישראל. חז"ל ראו את הבעייתיות בסיטואציה הזאת, שנביא במקום ללמד סנגוריה על עם ישראל, אומר דברים רעים על עם ישראל. אומר המדרש, סדר אליהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה לחפו אליהו? היה לו שיאמר לפניו ריבונו של עולם, בניך הם, בני בחונך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב שעשו לך רצונך בעולם. ולא עשה כן, אלא אמר לפניו, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות וכו'. חז"ל גם במקום אחר, במחילתא, דיברו על כך ששלושה היו אלה, אחד שטבע כבוד האב וכבוד הבן, כבוד הקדוש ברוך הוא וכבוד עם ישראל, ואחד שטבע כבוד האב ולא טבע כבוד הבן, ואליהו טבע כבוד האב ולא כבוד הבן, שנאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות. והמדרש ממשיך ואומר, וכן תמצא האבות והנביאים היו נותנים עצמם על עם ישראל. במשה מה הוא אומר, ואתה אם תיסח את הטעם ואם עין מכן הנה מספריך אשר כתבת. וכולי, מביאים כאן עוד דוגמאות. עכשיו אין ספק שכאשר חז"ל משווים כאן באופן מיוחד בין דמותו של משה לדמותו של אליהו, עומד לנגד עיניהם כמובן כל הפרק שלנו שיוצר זיקה ברורה בין משה רבנו לבין אליהו. הרי ברור שכשכתוב שהוא הולך 40 יום 40 לילה בכוח האכילה ההיא, זה אומר במילים אחרות ש40 יום 40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה. ואיפה זה קורה? כשאליהו מגיע להר האלוהים חורב אל המערה, בדיוק אל אותה מערה שהיה שם משה רבנו בהר סיני, אחרי ש40 יום ו40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה. אבל מה קרה שם באותו מעמד, באותו מעמד של התגלות הקדוש ברוך הוא למשה בנקרת הצור? שם היה המקום שבו משה מלמד סנגוריה על עם ישראל. לא אומר עליהם שהם חטאו בחטא העגל ושצריך לחלות אותם והם עזבו את הברית, אלא בדיוק להפך, אומר משה שם לקדוש ברוך הוא, זכור לאברהם וליצחק עבדיך ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם, לזכור את הברית ולא לומר שעם ישראל עזב את הברית. משה מלמד סנגוריה על עם ישראל, ואילו אליהו מלמד קטגוריה על עם ישראל ברגע מאוד דרמטי. אבל לא רק עצם העובדה שאליהו מלמד קטגוריה על עם ישראל היא הבעייתית בנקודה הזאת. מה שבעייתי כאן זה גם התוכן הקיצוני של מה שאומר אליהו. את מזבחותיך הרסו. נכון, אבל במעמד הר הכרמל נאמר במפורש שאליהו קורא לכל העם, ויגשו כל העם אליו וירפא את מזבח אדוני ההרוס. כלומר, אחרי שהם הרסו את המזבחות, אליהו לא מציין שהם גם ריפאו אותם. הלאה, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי? האומנם? הרי קראנו בפרק י"ח את המפגש שהיה בין אליהו לבין עובדיהו, ושם אמר עובדיהו, נאמר על עובדיהו, ויהי באחרית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו 100 נביאים ויחביאם 50 איש במערה וחלקלם לחם ומים. יש לפחות עוד 100 נביאים שחיים, שניצלו בזכותו של עובדיהו, ועכשיו אומר אליהו, את נביאיך הרגו בחרב ויוותר אני לבדי. אתה לא לבד, יש איתך עוד 100 נביאים. זה נכון שגם קודם לכן לא ספרת אותם, לא ראית אותם כנביאים ראויים, כי הם לא יצאו בגזרות ובמלחמות נגד אחאב, אלא הם פעלו בצורה יותר נסתרת. ועובדיהו, שכבר דיברנו עליו בפרק י"ח, שהשפיע על אחאב מבפנים, קלקל את אותם נביאים, כלומר, זה לא בדיוק שאליהו נשאר היחיד נאמן לקדוש ברוך הוא, יש את עובדיהו, יש מהנביאים, כנראה שיש גם עוד אנשים, כפי שנראה בהמשך, שנאמנים לדבר השם. לכן, לא רק עצם העובדה שאליהו לא מלמד סנגוריה על עם ישראל, אלא גם שהקטגוריה שהוא מלמד על עם ישראל, מתוארת בצורה שלילית, בצורה קיצונית, צורה של שחור ולבן, בלי לראות נקודה קצת יותר מאוזנת, גם את נקודות האור שיש בעם ישראל, ויש, ולא כמו שאליהו מתאר את הדברים בצורה הזאת. וכיוון שזאת היא התשובה של אליהו, ויש כאן תשובה לא נכונה בעליל, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאליהו הזדמנות שנייה. הוא פונה אליו ואומר לו, ויאמר צא ועמדת בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. מה המסר מהדברים הללו שאומר הקדוש ברוך הוא לאליהו? לא ברוח השם, לא ברעש השם, לא באש השם. חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. הדברים האלה עומדים בדיוק בניגוד למה שראינו בפרק הקודם. במעמד הר הכרמל, אליהו אמר, ואני אקרא בשם השם, והיה האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים. במילים אחרות, באש השם. אם אני רוצה להוכיח את קיומו של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה יהיה דרך האש. האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, לא באש השם. גם הרוח שמוזכרת כאן, בדיוק כמו בפרק הקודם, והיא עד כה ועד כה והשמיים התקדרו עבים ורוח, והיא גשם גדול. והרוח מאפיינת את אליהו, כבר ראינו את מה שאמר עובדיהו לאליהו בפרק הקודם, והיה אני אלך מאיתך ורוח אדוני יישאך על אשר לא ידע, ובאתי להגיד לך ולא ימצאך והרגני, רוח השם לוקחת אותך ממקום למקום. התמונה המצטיירת כאן היא שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, כל הדרמות הגדולות שאתה עושה, באש וברוח וברעש, אלו הם לא הדרכים שיצליחו להביא את עם ישראל לחזרה לעבודת השם בצורה מלאה. אחר הרעש, כל דממה דקה. אני רוצה כאן לקרוא דברים נפלאים שכותב המלבים על הפסוק הזה. הראה לו כי במחנה רוח ואש אין השם בם, רק בכל דממה. וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו. בל יסערו סער, בל ירעשו רעש, ובל יבעירו אש כמו שעשה אליהו בקנאתו להשם צבאות, שעצר את השמיים ושחט את נביאי הבעל. כי השם ישלח את נביאיו שיבואו אליהם בכל דממה, וימשכו את העם באבותות אהבה ובדברים רכים. זה כל דממה דקה, זה לא ברוח ולא באש, זה פשוטו של מקרא, וזה מה שאנחנו רואים כאן בנבואתו של הקדוש ברוך הוא לאליהו, לא באש השם, כל דממה דקה. האם הבין אליהו את המסר? הבה ונראה, מבחן מועד ב'. ויהי, כי שמוע אליהו וילת פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר, מה לחפו אליהו? הנה, אותו מבחן, רק אותה שאלה, כן, דמיינו לעצמכם, אדם נכשל במבחן, מגיע למועד ב' ומקבל אותה שאלה בדיוק, שלכאורה הוא יודע שמה שהוא ענה בפעם הקודמת, זה בוודאי לא התשובה שהוא אמור לענות עכשיו. מה עונה אליהו? ויאמר, קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. מילה במילה מה שהוא ענה בפעם הראשונה. אליהו מסרב לשנות את התשובה. במילים אחרות, הוא מסרב לשנות את התפיסה. הוא מסרב לחזור בו מאיך שהוא רואה את עם ישראל, הוא מסרב לחזור בו מהאמירה שהוא סיים את דרכו והלך למדבר, כיוון שהוא לא רואה אמון בעם ישראל שעזבו את בריתו של הקדוש ברוך הוא. עוד נגיע בהמשך לדמותו של אליהו כפי שמשתקפת במסורת ישראל, אבל כבר עכשיו אפשר לציין, כולנו יודעים שבברית מילה יש כיסא של אליהו, והמוהל אומר אליהו מלאך הברית עמוד על ימיני וסמכני. מדוע אליהו מלאך הברית? המדרש אומר שאליהו נשלח לכל ברית וברית בעם ישראל כדי לראות שלא עזבו בריתך. חלק מהתיקון של אליהו זה להיות נוכח בברית המילה של כל ילד שנולד ומובא בברית, על מנת לתקן את הקטגוריה שהוא אמר על עם ישראל במילים עזבו בריתך בני ישראל. מכל מקום, אחרי שזאת הייתה תשובתו של אליהו גם בפעם השנייה, עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו כך: ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. אני אתחיל מהתפקיד השלישי שהוטל כאן על אליהו, למשוח את אלישע בן שפט לנביא תחתיו. תחתיך, אומר המדרש, שאי אפשי בנבואתיך. אליהו הוא למעשה הנביא היחיד שקיבל סוג של פיטורין מתפקידו והודעה על כך שהוא אמור להיות מוחלף על ידי מישהו אחר. המדרש שקראנו קודם מציג את הדברים בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא המתין לאליהו 3 שעות. אולי כנגד 3 הדברים שראינו מקודם, לא ברוח, לא ברעש ולא באש, אבל המתין לו 3 שעות, ועדיין בדבריו הראשונים הוא עומד, כנו קינאתי להשם צבאות. באותה שעה אמרה לו רוח הקודש לאליהו, לך שוב לדרכך מדברה, ואת אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. מה התלמוד לומר תחתיך? שאי אפשי בנבואתך. ההכרה בכך שאליהו כאן תפס את מידת הקנאה באופן קיצוני, ולא ידע ללמד סנגוריה ולשנות את התשובה, זה דבר שאנחנו לומדים אותו מהמדרשים, וכן מאותה מסורת של הופעותיו של אליהו בברית המילה. ועכשיו תפקידו של אליהו הוא למנות נביא אחר תחתיו. אבל יחד עם זאת, הקדוש ברוך הוא הטיל עליו 2 תפקידים נוספים. למשוח את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא למלך על ישראל. רק התפקיד השלישי היה למשוח את אלישע לנביא במקומו. בהמשך, מסביר הקדוש ברוך הוא לאליהו, מדוע עליו למשוח את האנשים הללו. והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. קדוש ברוך הוא שולח את אליהו למשוח 2 אנשים שימיתו רבים בעם ישראל. הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישארתי בישראל 7,000. 7,000 יישארו. אז קודם כל, זה שיש פה 7,000 שכל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו, זה כבר הרבה יותר טוב ממה שאמר אליהו בעצמו, ויוותר אני לבדי. לא נשארת לבדך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש עוד 7,000 שלא קראו לבעל ולא נשקו לו, ולכן המצב לא כל כך נורא. אבל הדבר המעניין הוא שהקדוש ברוך הוא מטיל על אליהו למשוח 2 אנשים שהוא אומר לו שהם ימיתו את ישראל, שהם ימיתו רבים מישראל. ואם בכל זאת אנחנו רוצים לראות כאן נקודה שאליהו יכול להיות שכן מבין מכל הסיפור הזה, זה העובדה שמכל שלושת האנשים שאליהו התבקש למשוח, הוא מושח בפועל רק את אלישע בן שפט. הוא משאיר את התפקיד למשוח את חזאל למלך על ארם ואת יהוא בן נמשי, הוא משאיר את זה כבר לאלישע. הוא עצמו לא עשה את זה. ואני חושב שיש בכך משום לימוד זכות על אליהו, שאכן בשפה של כל הדרמה הגדולה הזאת, הוא כן הבין שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו את זה, הוא מציב את זה קצת בבחינת ניסיון לאליהו. אליהו משאיר את התפקידים האחרים לאלישע, והוא עצמו לא בפועל הולך ומושך שני אנשים שנאמר עליהם שהם יהרגו את עם ישראל. ואולי בזה אליהו כן הבין שלא ברעש השם, לא באש השם, אלא בכל דממה דקה, ומזאת הסיבה מדוע הוא לכאורה מפנה את דרכו והולך ישר למשוח את מחליפו. בכך בא לידי ביטוי הסיום המהלך מצידו של אליהו בעצמו, והבנת היחס בין תפקידו כמי שמיועד להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, אבל לא בדרך של קנאה, לא באש השם, אלא בכל דממה דקה. מכאן נשלח אליהו למשוח את אלישע. המפגש בין אליהו ואלישע נראה למעשה הרבה יותר טעון מכפי שהיינו מצפים, ועל כך נעמוד בעזרת השם בפעם הבאה.